נזיר, דף ממדלד, מתחילים בעזרת השם, במשנה למעלה. סיפר האדמור בעל השפע חיים מצאן, זכותו יגן עלינו, במהלך דרשה של חומש רשי, פרשת תזריע מצורה שנת תשמ"ג, מעשה פלא שמלמד גם סגולה נפלאה מאוד לרפואה. וכך מובאים דבריו בספר שפע חיים שנת תשמ"ג. פעם הגיע רופא אחד, חייבים לציין שהרופא הזה היה יהודי, שעזב את התורה והמצוות. הוא בא להתגורר בעיר זידיצ'ויב. העיר התפרסמה בזכות הצדיק שהתגורר בעיר הזאת, הצדיק שהיה מכונה שר בית הזוהר. הוא חיבר חיבור עטרת צבי על הזוהר, מכונה האדמו"ר בעל עטרת צבי מזידיצ'ויב, זכותו יגן עלינו. האדמו"ר נתן הוראה לכל בני העיר להימנע מללכת לאותו רופא. אולי הוא חשש שלא ילמדו ממעשיו. והאדמו"ר היה כל כך קדוש, ידוע שהוא היה יכול לקחת על עצמו אחריות על רפואתם של עם ישראל, כמו שהיה כמה וכמה סיפורים מעין זה. והוא לקח האחריות והוא נתן הוראה שאף אחד לא ילך אל אותו רופא. ולכן היהודים נמנעו מלבוא אליו. באותה תקופה הוא בעצמו נפל למשכב. להשתוממות משמשיו, ציווה שיקראו אליו את הרופא שהגיע לעיר. כשהלכו לקרוא לו, למרות הפליאה הגדולה, מיהר הרופא להגיע בהרגשת ניצחון והתנשאות, שגם הרבי מודה וקורא לו כשהוא אינו חש בטוב. כשנכנס הרופא לבית, ישב האדמו"ר ועסק בתורה בלי לשים לב אל הרופא. רק לאחר זמן, כשהגביע את עיניו והבחין בו, קראו אליו ואמר שהזמינו מפני רצונו לדרוש ממנו קל וחומר. מה? הרופא התפלא. לפשר תמיעתו, ביאר לו האדמו"ר את כוונתו. האדמו"ר מציין, השפע חיים, שאותו רופא היה אחד שקרא ושנה בקטנותו. היו לו מושגים בתורה. אז הוא יכל לבאר לו מושגים בתורה, ואמר לו, אני רוצה ללמד אותך משהו. מובא בספר פרי עץ חיים שער התפילה, פרק ה' או פרק ח', שיש 13 מידות שהתורה נדרשת בהם. כידוע, רבי ישמעאל אומר, 13 מידות התורה נדרשת בהם. קל וחומר, גזרה שווה ועוד. הן מכוונות כנגד 13 מידות של רחמים. כל רחום וחנון, ערך אפיים. אם כן, אומר האדמו, מידת כל, שהיא המידה הראשונה, לפי עץ חיים שער י"ג פרק י"א, מידת כל מכוונת למידת קל וחומר, שהיא הראשונה משלוש עשרה מידות שהתורה נדרשת בהן. והמידה כל, היא גם שמו של הקדוש ברוך הוא, היא מסוגלת לרפואה. כשמרים הייתה צריכה רפואה, אחיה, משה רבינו, התפלל עליה עם השם כל. הוא ביקש כל, נא, רפא, נא, לה. ביקש הקדוש ברוך הוא ירפא אותה עם השם כל. כי מידת כל במידות של רחמים מסוגלת לרפואה. וכנגד השם כל, זה המידת קל וחומר מהשלוש עשרה מידות שהתורה נדרשת בהן. אם כן, כשרוצים להמשיך רפואה, יכולים לעשות זאת בכוח קל וחומר. הרינה זה מובא גם בשם המגיד ממזריץ'. ידוע גם שהקדוש ברוך הוא בעצמו עשה קל וחומר באותו זמן שהשפיעו רפואה למרים הנביאה במדבר, כשהייתה מצורעת, שאז משה רבינו התפלל כל נא רפא נא לה, הקדוש ברוך הוא השיב למשה רבינו, ואביה ירוק ירק בפניה, אם אבא יורק בפניה, פניה של ביתו, הלא תיקלם שבעת ימים, אם אביה הראה לפנים זועפות, קל וחומר לשכינה, שבוודאי צריכה, היא הייתה צריכה שבועיים, להיקלם, אבל דורשים דיו לבא מן הדין להיות כנידון, לא נאריך בזה, ובאמת שבוע היא הייתה צריכה להתעכב. כדין מצורת, מי שיש בו נגע צרת, תמי שבעת ימים. את כל עם ישראל המתינו עד שמרים הנביאה נתהרה מצרעתה. מכל מקום אנחנו מוצאים שעל ידי שם קל, מידת קל מה-13 מידות של רחמים, ועל ידי מידת קל וחומר מה-13 מידות שהתורה נדרשת בהם, אפשר להמשיך רפואה. סיים הרבי מזידיצ'ב את דבריו לרופא ואמר לו, כיוון שהוא אינו כעת בקו הבריאות, רצונו להמשיך על עצמו רפואה על ידי שם קל. אלא שלשם כך, הוא זקוק לעשות את הקל וחומר שדרשו חז"ל. איזה קל וחומר? הגמרא אומרת מסכת נדרים דף נון, שאם רשעים טוב להם, כל שכן שהצדיקים צריך שיהיה להם טוב. אם לא עוברי רצונו כך, לא עושה רצונו על אחת כמה וכמה. משום כך אומר האדמור, חיפשתי אחרי עוברי רצונו, עד שנזכרתי שהרופא דר בעירנו, הוא היה רופא רשע גדול. ולמרות שהוא רשע גדול, הוא בריא וחזק. על כן הוא קרא לו לדרוש קל וחומר. אם הרופא הרשע בריא, ודאי מן הדין שהצדיקים יהיו בריאים. ואז אומר לו אותו רופא, עכשיו אתה כבר יכול ללכת חזרה הביתה, כבר מרגיש הרבה יותר טוב. יש סגולה להמשיך רפואה על ידי דרשת קל וחומר. והיום בעזרת השם לא נדרוש קל וחומר אחד, אלא 9 פעמים נדרוש קל וחומר. ובזה בעזרת השם נמשיך רפואה שלמה לכל אלה שזקוקים לרפואה, שתהיה להם רפואה שלמה במהרה. אלא שכדי לעשות קל וחומר, אנחנו צריכים קודם כל לדעת מה חמור ומה קל. ואנחנו מדברים בענייני נזיר, ויש 3 מינים שאסורים בנזיר. אדם נזיר שמקבל על עצמו נזירות למשך זמן, ישנם 3 דברים שהוא נאסר בהם. הדבר הראשון, הטומאה, הוא נאסר להתאמה למת. הדבר השני והתגלחת, אסור לו להסתפר. והדבר השלישי, שאסור לו לאכול או לשתות את מה שיוצא מן הגפן. וכעת נדבר על חומרה שיש בכל אחת ואחת מהדברים האלה. חומר, יש חומרה בטומאה ובתגלחת יותר מביוצא מן הגפן. מה החומרה שיש בהם? שהטומאה או התגלחת סותרים את הנזירות. אם נזיר מנה ימי נזירות כראוי, ויום אחד פתאום הוא נטמא למת, כל הימים שהוא מנה עד עכשיו נופלים. הוא נטהר והוא מתחיל למנות מחדש מתחילה את ימי הנזירות, כי הימים שהיו עד עכשיו נסתרו ונפלו. וכן מעין זה גם התגלחת סותרת, שאם הוא גילח את שערותיו באמצע ימי נזירותו, ונשארו פחות מ-30 יום עד לסיום ימי נזירותו, הוא צריך לחזור ולגדל שיער, ולהמתין 30 יום, ורק אחרי שהשיער שלו גדל במשך 30 יום, רק אז הוא יכול לגלח את שערותיו. אז במידה מסוימת, התגלחת גם סותרת קצת את הנזירות. ולעומת זאת, היוצא מן הגפן אינו סותר את הנזירות, גם אם הנזיר באמצע ימי נזירותו שתה חבית שלמה של יין, הוא אמנם לוקה, כי הוא עבר על איסור נזיר, אבל הוא לא סותר את ימי נזירותו, הוא ממשיך כרגיל למנות את ימי נזירותו עד שהוא מסיים. זה חומרה שיש בטומאה ותגלחת יותר מהיוצא מן הגפן. מצד שני, יש גם הפוך, חומרה ביוצא מן הגפן יותר מבטומאה ובתגלחת. מה החומרה? שהיוצא מן הגפן לא הותר מכללו. כלל האיסור נשאר תמיד באיסורו, אין היתר בכלל הזה. אפילו אם האדם נשבע שהוא ישתה יין, באמצע ימי נזירותו אסור לו לשתות יין, אפילו שיש לו כעת מצווה לשתות יין. ולעומת זאת טומאה או תגלחת הותרו מכללן. מתי תגלחת הותרה מכללה? בתגלחת מצווה. נזיר שבאמצע ימי נזירותו, לא עלינו, נהיה בו כתם של נגע צרת. והוא צריך לעשות את כל הסדר שמפורט בפרשת תזריע, מצורע. וכשהוא נטהר מצרעתו, הוא צריך לגלח את שערותיו. אף על פי שנזיר אסור לו להתגלח, המצורע הותר מכלל האיסור. כי המצווה תעשה שנאמרה במצורה וגילח את כל שערו, דוחה את לא תעשה של הנזיר שנאסר תער לא יעבור על ראשו. וכן, טומאה גם הותרה מכללה. יש מקרה שבו הנזיר נטמא למת. מתי? במת מצווה. כשאין אף אחד שיטפל בקבורת אותו מת, הנזיר נטמא בשביל אותו מת. אז האיסור הזה הותר מכללו. מתי? כל אחד כמו שפירשנו. טומאה במצורה ותגלחת, טומאה במת מצווה ותגלחת במצורה. לעומת זאת, היוצא מן הגפן לא הותר מכללו, אף פעם לא הותר לנזיר לאכול או לשתות מה שיוצא מן הגפן. אז אם כן יש חומרה ביוצא מן הגפן יותר מטומאה ותגלחת. ויש חומר בטומאה יותר מבתגלחת. מה? שהטומאה סותרת את הכל, את כל ימי הנזירות. אפילו אם הוא קיבל על עצמו 100 ימי נזירות, ובסוף הימי נזירות הוא נטמא, סותרת כל הימים שהוא מנע עד עכשיו. צריך למנות שוב. ולעומת זאת, תגלחת, אם הוא גילח את שערותיו, אינה סותרת אלא 30 יום. כי הוא צריך להמתין שיגדל לו שיער של 30 יום, כדי לקיים בו מצוות תגלחת. וכן, טומאה, חייבים עליה קורבן. אם הוא נטמא באמצע ימי נזירותו טומאת מת, הוא צריך להביא קורבנות של נזיר טמא, אשם ושתי עופות, לעולה ולחטאת. לעומת זאת, תגלחת, אם הוא גילח שערותיו באמצע ימי נזירותו, אין חייבים עליה קורבן. אחרי שלמדנו בשלושת האיסורים של נזיר, מה קל בכל אחד מהם ומה חמור בכל אחד מהם, הגמרא כעת בצורה מאוד נפלאה דורשת מקורות לכל ההלכות שלמדנו במשנה בצורה כזאת שהיא שואלת, למה לא נאמר קל וחומר על כל אחד מהדברים ונאמר שהדין שלו יהיה שונה? ואז הגמרא מביאה כי יש דרשה מיוחדת מהפסוק שהדין בכל דבר יהיה כמו שפירטנו במשנה. וכדי ללמוד את הקל וחומר, אנחנו נביא את החומרות והקולות שראינו במשנה. למדנו במשנה שטומאה יש לה קולה. במה היא קלה? שהיא הותרה מכללה, מכלל האיסור שלה. מתי היא הותרה? במת מצווה, נזיר מטמא למת מצווה. מאיפה המקור לזה? אז קודם כל הגמרא שואלת את זה בצורה כזאת, אולי נעשה קל וחומר ונחמיר. של נזיר יהיה אסור לו להתאמה למת מצווה. וטומאה לא תותר מכללה בקל וחומר מיין. ומה היין שהוא קל, שאם הנזיר שתה יין אינו סותר את הנזירות. בכל זאת מחמירים בו שהוא לא הותר מכללו, שאין אף פעם מקרה שנזיר שותה יין ביתר. טומאה שהיא יותר חמורה, שאם הוא נטמא באמצע ימי נזירותו, היא סותרת את הנזירות, אינו דין שלא תותר מכללה. והגמרא מביאה באמת את הדרשה מניין לומדים שטומאה הותרה מכללה, שנזיר מטמא למת מצווה. תלמוד לומר, בדיני נזיר, לאביו או לאמו, להם לא יטמא. אבל כבר כתוב על כל נפשות מת לא יבוא, בשמה צריך לכתוב לאביו ולאמו לא יטמא. זה בא ללמד, דווקא לאביו ולאמו לא יטמא, אבל מטמא הוא למת מצווה. עכשיו עוברים לדרוש את ההלכה הנוספת שלמדנו במשנה. שיין אף פעם לא הותר מכלל האיסור שלו. ונזיר אסור לשתות יין, אפילו יין מצווה. אפילו אם הוא נשבע למשל על שתיית יין. וכדי להביא מניין לומדים את זה מהדרשות של הפסוקים, הגמרא שואלת, אולי נאמר אחרת, אולי יין יותר מכללו לצורך שתיית יין של מצווה נתיר לנזיר לשתות. ונלמד את זה בקל וחומר מטומאה. מה טומאה שהיא חמורה בזה שהיא סותרת את כל הנזירות שהוא מנע עד שהוא נטמא? בכל זאת הותרה מכללה שמותר לו להתאמה למת מצווה. יין שהוא קל, שאם הוא שתה יין באמצע ימי הנזירות אינו סותר את הנזירות שהוא מנע עד עכשיו. אז אולי נקל עליו גם, אינו דין שיותר מכללו ואם הוא נשבע לא לשתות. ואם הוא נשבע לשתות יין, אפילו שבאמצע ימי נזירותו יהיה מותר לו. אמר קרא בנזיר, מכל אשר יעשה מגפן היין אסור לו לשתות. למה התורה כותבת מיין ושאיחר יזיר? זה לכאורה מיותר. זה כדאי לאסור גם יין מצווה כמו שאסור לו יין של רשות. הלכה נוספת שלמדנו במשנה, שנזיר אם הוא שותה יין בימי נזירותו, הוא ממשיך למנות את ימי נזירותו. שתיית היין לא סותרת את מה שהוא מנע עד עכשיו. מביאה הגמרא מקור לזה מהפסוק. כדי להביא את המקור היא קודם כל מביאה, אולי נאמר שיין כן יסתור את הכל, כי אפשר לעשות קל וחומר מטומאה, מה טומאה? שהיא קלה יותר מאיסור שתיית יין, שהרי הותרה מכללה. כלל האיסור הותר באמת מצווה. בכל זאת, אפילו שהיא קלה יותר, סותרת את הכל, כל מה שהוא מנע עד שהוא נטמע למת, נופל. אז אם כן, איסור שתיית יין שהוא חמור יותר, שלא הותר מכללו, הכלל של האיסור נשאר תמיד, לא כל שכן שנחמיר בו גם, שאם הוא שתה יין באמצע ימי נזירותו, יסתור את ימי נזירותו. תרץ את הגמרא, אמר קרא, על נזיר שנטמע, בימים הראשונים יפלו, אתה יודע למה? כי תמה נזרו. למה התורה הדגישה שהסיבה שהימים הראשונים נופלים, כי תמה נזרו? כדי ללמד דווקא טומאה סותרת, ואין היין סותר את נזירותו. עוד למדנו במשנה הלכה נוספת, שאם נזיר גילח את שערותיו, או שגילחו את שערותיו באמצע ימי נזירותו, אז הוא סותר רק 30 יום. דיינו, הוא צריך להמתין 30 יום לפני שהוא מגלח את שערותיו. הוא צריך לגלח שיער שגדל 30 יום. אבל זה לא סותר את כל הנזירות שהיה. כדי להביא לזה דרשה מהפסוק, הגמרא קודם כל מתחילה עם שאלה. אולי נלמד בקל וחומר אחרת. והתגלחת, אולי תסתור את הכל, כי אפשר ללמוד את זה בקל וחומר מטומאה. ומה הטומאה שלא עשו בה מטמא כמטמא? נזיר שנטמא באמת, באמצע ימי נזירותו, לוקה. אבל אם מישהו הלך וטימא את הנזיר, אותו אחד לא לוקה. אז אף על פי שבעניין הזה טומאה יותר קלה, שזה שמטמא מישהו אחר לא לוקה, אף על פי כן מחמירים שטומאה סותרת את הכל, את כל הימים שמנו נזירות עד עכשיו, אז תגלחת שהיא חמורה יותר, שלא רק מי שגלחו אותו לוקה, גם מי שמגלח את הנזיר לוקה, הסובה מגלח כמתגלח, אינו דין שיסתור את הכל, שתסתור את הכל? אמר קרא לכם ביה גמרא את הדרשה שלומדים מהפסוק, והימים הראשונים יפלו, למה כל הימים הראשונים יפלו? דווקא כי תמה נזרו, דווקא טומאה סותרת את הכל, ואין תגלחת סותרת את הכל. שואלת הגמרא, למה באמת טומאה לא עשו בה את מי שמטמא את הנזיר כמו הנזיר עצמו שנטמא? וטומאה נעשה בה מטמא כמי טמא? אולי גם נאמר שזה שטימא את הנזיר ילקה, ונלמד את זה בקל וחומר מתגלחת. ומה התגלחת? שבדבר אחד היא יותר קלה, שהיא אינה סותרת את הכל אלא רק 30 יום. בכל זאת החמירו שזה שגילח גם לוקה, עשה במגלח כמו המתגלח. טומאה שהיא יותר חמורה, שאם הוא נטמע באמצע נזירותו, היא סותרת את הכל, אינו דין שנעשה בה מטמא כמטמא, שמי שטימא את הנזיר גם ילקה. אמר קרא בנזיר שנטמע, וטימא ראש נזרו, דווקא למטמא ראש נזרו של עצמו חייב, ולא מי שטימא ראש נזרו של מישהו אחר. למדנו תגלחת עשו בה מגלח כמתגלח. מאיפה המקור לזה שמי שגילח את הנזיר גם לוקה, אם הוא גילח אותו באמצע ימי נזירותו? אולי נאמר שתגלחת לא נעשה בה מגלח כמתגלח על ידי קל וחומר מטומאה. ומה הטומאה שמצד אחד היא חמורה, שאם הוא נטמא באמצע ימי נזירותו היא סותרת את הכל, וכל זאת מי שטימא את הנזיר לא לוקה, לא עשו בה מטמא כמתמא. תגלחת שהיא פחות חמורה, שאינה סותרת את כל הנזירות, אלא רק 30 יום לא כל שכן, שלא נעשה מגלח כמתגלח. מתרץ את הגמרא, כי לעניין גילוח, התורה לא מתבטאת שהנזיר לא יגלח את ראשו, כמו שכתוב לעניין טומאה, וטימא ראש נזרו, שהוא בעצמו מטמא את ראשו. אלא לעניין נזיר כתוב, תר לא יעבור על ראשו. אסור שהתר יעבור על ראשו. לא יעבור, קריבי, גם לא יעבור הוא עצמו, על ידי הוא עצמו, וגם לא יעבור על ידי אדם אחר. שאסור לאדם להעביר תר על נזיר אחר. לא יעבור אתר, אתה אל תעביר את אתר על ראשו של איזה נזיר. זה שונה מטומאה, ששם לא כתוב מפורש, שלא להעביר, לא לטמא, כתוב שהנזיר עצמו לא יטמא את עצמו. טימא ראש נזרו של עצמו. כאן כתוב לא יעבור, זה אומר לא יעבור כשאדם מגלח את עצמו, ולא יעבור גם כשהוא מגלח נזיר אחר. שניהם אסורים. למדנו במשנה שהאיסור לנזיר לגלח את צערותיו, האיסור הותר מכללו בנזיר שבאמצע נזירותו נטמע בנגע צרת. כשהוא נטהר הוא מגלח, אפילו שהוא נזיר. שואלת הגמרא, מאיפה המקור לזה? אולי נאמר שתגלחת לא תותר מכללה, ותהיה אסורה גם אם הוא נהיה מצורע. ואפשר ללמוד את זה בקל וחומר מיין. ומה היין? אם הנזיר שאתה באמצע נזירותו, אינו סותר את הנזירות. דיינו שזה קל, בכל זאת החמירו בו שהאיסור שלו הוא תמיד, הוא לא הותר אף פעם מכללו. אם כן, תגלחת שהיא עוד יותר חמורה, שאם הוא גילח את שערותיו, היא סותרת 30 יום מהנזירות, אינו דין שנחמיר בה שלא תותר מכללה. מניין באמת לומדים שאם באמצע ימי נזירותו הוא נהיה מצורע, מותר לו לגלח. אמר רחמנה בדיני מצורע. כתוב שם יגלח את כל שערו, את ראשו, וכתוב גם כן אמר רחמנה ואת זקנו. כתוב בהמשך שוב פעם את כל שערו, בשמה צריך לפרט את ראשו ואת זקנו, וכדי ללמד שנזיר מצורע כן מותר לו לגלח. אבל למה הגמרא באמת מביאה גם ראשו וגם זקנו? מבאר רבי צמח מג'רבה, רבי צמח הכהן מג'רבה בספרו תרומת הדשן, שזה הולך על פי מה שלמדנו בדף ממלף, שיש ויכוח בין רבנן ובין רבי אליעזר, מה לדרוש מראשו, מזקנו. אז לפי דעת רבנן, המילה זקנו נשארה מיותרת ללמוד שמצורה בימי נזירותו מגלח. לפי רבי אליעזר, המילה ראשו נשארת מיותרת. מי שרוצה ככה יותר בצורה מדויקת, יכול לעיין שם בסוגיה בדף מ"א, למה באמת המילים האלה מיותרות לפי כל אחד מהדעות. במשנה למדנו שאם הנזיר באמצע ימי נזירותו גילח את שערותיו, הוא יצטרך עכשיו להמתין 30 יום עד שיסיים את נזירותו, למרות שכבר נשארו לו פחות, אפילו אם היה ממש יום לפני יום מלות, שכבר כמעט הסתיים ימי נזירותו, יצטרך עכשיו להמתין 30 יום עד שיגדלו לו שערות במשך 30 יום. שואלת הגמרא, אולי נאמר שהתגלחת לא תסתור כלל, אלא יוכל להמשיך כרגיל את נזירותו, גם אם נשארו לו פחות מ-30 יום, ונלמד את זה בקל וחומר מיין. ומה היין שלא הותר מכללו, בכל זאת אינו סותר כלל, הוא ממשיך את הנזירות אחרי שהוא שתה יין, תגלחת שהיא פחות חמורה, שהוא הותרה מכללה, אינו דין שלא תסתור, והוא יכול להמשיך את נזירותו. עונה הגמרא, באינן גידול שיער, צריך לקיים בו מצוות גילוח ביום הבאת קורבנותיו, ומצוות גילוח זה רק אם השערות גדלו 30 יום ברצף. זה לא נקרא לקה, זה לא נקרא גילוח אם הוא לא גידל 30 יום שיער. במשנה למדנו שאם הוא שותה יין באמצע ימי נזירותו, זה לא סותר אפילו ליום אחד, הוא ממשיך למנות את נזירותו כרגיל. שואלת הגמרא, מאיפה המקור לזה? אולי נאמר שיין נסתור 30 יום ונלמד את זה בקל וחומר מתגלחת. ומה תגלחת שהיא קלה יותר, שהותרה מכללה לעניין מצורע שנטהר, בכל זאת מחמירים בה שהיא סותרת 30 יום, אז יין שהוא לא הותר מכללו, אלא אף פעם אסור לנזיר לשתות יין, אינו דין שיסתור 30 יום אם הוא שתה באמצע ימי נזירותו. מתרצת הגמרא, מידי הוא תמה, כל הטעם שאם הוא גילח באמצע נזירותו הוא צריך להמתין 30 יום, אלא משום גידול שיער כמו שאמרנו. אז אם כן, גבי יין, למה שיסתור את נזירותו? הקיים שערו, השער שלו המגודל הרי עומד, ואפשר לגלח שער של 30 יום, זה שהוא שתה יין, זה לא הוריד אפילו במילימטר את הגודל של השיער, אז אם כן הוא יכול להמשיך ולמנות את נזירותו, וזה לא סותר אפילו לו יום אחד. אומרת המשנה, כמו שכבר אמרנו כמה פעמים, נזיר, אם באמצע הימים שהוא מונה לנזירותו, הוא נטמע למת, כל הימים שהוא מנה עד עכשיו נופלים, אבל הוא צריך להתאר מטומאת מת. אז הוא מונה 7 ימים לטהרתו, מזים עליו ביום השלישי וביום השביעי ממים של אפר פרה אדומה. ביום השביעי הוא טובל, מגלח את שערותיו, ולמחרת הוא מביא קורבנות נזיר טמא. מפרט את המשנה תגלחת טומאה כיצד. היה הכהן מזה על הנזיר מי אפר פרה אדומה ביום השלישי וביום השביעי לטהרתו, כמו כל תממת. וביום השביעי הוא טובל ומגלח את שערותיו בשביעי ומביא קורבנותיו בשמיני. שתי תורים או שני בני עונה, אחד לעולה, אחד לחטאת, והשם נזיר טמא הוא מביא מכבש בן שנתו, זה הוא מביא ביום השמיני. אז זה הסדר הרגיל. כאן יש ויכוח אם הוא שינה בסוף מהסדר הרגיל. ואם גילח במקום ביום השביעי, ביום השמיני. הוא טבל ביום השביעי, רק את התגלחת הוא עשה ביום השמיני. מביא קורבנותיו בו ביום דברי רבי עקיבא. רבי עקיבא סובר שהוא יכול ביום השמיני, באותו יום שהוא גילח, גם להביא את הקורבנות. אמר לו רבי טרפון, לא. רק בתשיעי הוא יוכל להביא את הקורבנות. אם הוא גילח בשמיני, הוא יוכל להביא את הקורבנות בתשיעי. כמו שראינו לגבי מצורה. אמר לו רבי טרפון לרבי עקיבא, מה בין זה למצורה? מה ההבדל בין נזיר שנטמע למת לבין טומאת נגע צרת? שניהם הרי שווים שהם ממתינים 7 ימים כדי להיטהר. הם שניהם צריכים בסוף לגלח את שערותם ולהביא קורבנות למחרת. וכמו שמצאנו במצורה, שאם הוא גילח בשמיני, הוא לא יכול באותו יום להביא את הקורבנות, אלא רק למחרת ביום התשיעי, ככה גם נאמר בנזיר טמא. אמר לו רבי עקיבא, יש הבדל גדול בין נזיר שנטמע למת לבין אדם רגיל שהוא נהיה מצורה. נכון ששניהם זה נראה כמו ששניהם טמאים 7 ימים, שניהם ביום השביעי מגלחים טובלים וביום השמיני מביאים קורבן. השאלה היא, מה קורה ביום השביעי? אצל נזיר שנטמא למת, כשהוא טובל ביום השביעי, אז הטהרה שלו תלויה בימיו. הוא עיזה ביום השלישי מאפר פרה אדומה וביום השביעי, והוא טבל ביום השביעי. בערב היה לו ערב שמש, כמו שאנחנו יודעים, שיש שלושה שלבים לטהרה. שלב ראשון זה התבילה ביום הנכון, שביום שאפשר כבר לתאר. שלב השני זה להמתין שיהיה ערב, מה שנקרא ערב שמש. והשלב השלישי זה בחלק מהטומאות להביא קורבנות למחרת. כאן נזיר שנטמע למת, טהרתו תלויה בימים. ביום השביעי הוא טובל, בערב הוא נהיה טהור, ולכן למחרת הוא יכול להביא קורבנות גם אם הוא לא גילח, כי הטהרה לא תלויה בתגלחת. גם אם הוא לא גילח ביום השביעי, הוא יגלח ביום השמיני. לעומת זאת מצורה, טבילתו, טהרתו, תלויה בתגלחתו. באותו יום שהוא מגלח, עד הטבילה שלו מועילה. ואם הוא גילח ביום השמיני, הוא צריך לטבול גם ביום השמיני. והטהרה שלו רק מתחילה ביום השמיני. זה השלב הראשון. הוא צריך לעבור לשלב השני, שיהיה ערב שמש. ורק אז, למחרת, הוא יוכל להביא את השלב השלישי, את הקורבנות. ואינו מביא קורבן, אלא אם כן היה מעורב שמש. המצורע חייב להמתין ליום התשיעי, כי רק בליל היום התשיעי הוא יהיה מעורב שמש. רק אז הוא... זה יהיה לילה הראשון של אחרי התבילה שהועילה לו. כי בשביל שהתבילה שלו תועיל, הוא חייב קודם לגלח את שערותיו, כי טהרתו של המצורע תלויה בתגלחתו. התבילה של המצורע תלויה בתגלחתו. קודם תגלח. ואז תוכל לטבול, ואז תבילה שלך תועיל, ואז בערב יהיה ערב שמש, ואז למחרת תביא קורבנות ותטהר בשלב השלישי. מסתפקת הגמרא, האם רבי טרפון קיבלה מיני, קיבל את התשובה של רבי עקיבא שהוא ענה לו במשנה, או שהוא לא קיבל את דבריו, והוא נשאר חלוק עליו. מביאה הגמרא ראיה להשיב תשובה על הספק. תשמע, דתני הלל, הלל שנראה מדברי הראש שהוא הלל האמורה, הלל השני, הוא שנה ברייתא. והברייתא הזאת, אומר הראש, מקובל שהיא נכתבה אחרי המשנה. אומרים תוספות והראש, שמדברים פה על נזיר, שגילח במקום ביום השביעי, הוא גילח ביום השמיני. מביא קורבנותיו, לא בשמיני, הרי זה הנושא של הוויכוח בין רבי עקיבא לבין רבי טרפון, לא כתוב כאן שהוא מביא בשמיני את קורבנותיו, אלא בתשיעי. ואם יעלה בדעתך סל כדעתך שרבי טרפון קיבלה מיני מרבי עקיבא, למה הוא לא חולק כאן? שיאמר כאן, לייטי, קורבנותיו כבר בשמיני, אם כולם מודים שהוא מביא בשמיני, למה כתוב כאן שהוא מביא קורבנותיו בתשיעי? אלא על כורכך, שהברייתא הזאת כמו רבי טרפון, כי רבי עקיבא זה ודאי שלא כמו דעתו, כי הוא סובר ודאי שאפשר להביא קורבנותיו כבר בשמיני. רק רואים שהברייתא הזאת כמו רבי טרפון, שהוא סובר שאפשר, שצריך להביא קורבנותיו בתשיעי. והוא לא קיבל את הסברה של רבי עקיבא. דוחה הגמרא את הראיה, מה רבה? באמת רבי טרפון קיבל את הראיה מרבי עקיבא, ולא קשיא. מה שרבי טרפון קיבל את דבריו של רבי עקיבא, שאם הוא גילח, אפילו אם הוא גילח בשמיני, אפילו אם הנזיר גילח בשמיני, יכול להביא את קורבנותיו באותו יום, מדובר שהוא כבר טבל אתמול, דטבל בשביעי. לכן, אתמול הוא עשה את השלב הראשון טבל, בערב נהיה השלב השני של ערב שמש, והיום, בסדר, תגלח, אין בעיה, ותוכל להביא את הקורבנות גם היום. והברייתא שלי לאל מדברת במקרה שהוא לא רק לא גילח ביום השביעי, אלא הוא גם לא טבל ביום השביעי. זה לא טבל בשביעי, אלא רק בשמיני. נו, אז מה אתה רוצה? איך הוא יביא קורבנות היום? צריך קודם כל להמתין שיהיה ערב, ולמחרת הוא יכול להביא קורבנות. מספרת הגמרא, אמר אביי, פגשתי את החברים, השכחתינו לחברי דרב נתן בראשיה, שהם ישבו ואמרו דיאטווין וכאמרין. הפסוק אומר על זב, תומת זב תלויה בראייה. הוא רואה ראייה אחת, תמי יום אחד. באותו יום הוא יכול לטבול, בערב הוא יהיה טהור. ראה שתי ראיות, הוא צריך כבר לספור מלמחרת שבעה נקיים. ביום השביעי הוא טובל, בערב הוא טהור. אם הוא ראה שלוש ראיות, הוא סופר מלמחרת שבעה ימים נקיים, וביום השביעי הוא טובל, וביום השמיני הוא צריך להביא קורבנות. כמו שאומר הפסוק, אחרי שזב ראה שלוש ראיות, והוא כבר הפסיק לראות ראיות, כי התהר הזב מזובו, הוא מתחיל לספור וספר לו שבעת ימים לטהרתו. ביום השביעי, וחיבס בגדיו, ורחץ בשרו במים של מעיין, מים חיים, וטהר. אבל לא לגמרי. ביום השמיני ייקח לו קורבנות, שתי תורים או שני בני יונה, ואז אומר הפסוק, הוא בא לפני השם, בית המקדש, אל פתח אוהל מועד, שזה הכוונה לשער ניקנור, הוא נתנה מלכהן את אותם קורבנות. אימתי הזב שנדהר, הוא בא לפני השם להביא קורבנו, בזמן שכבר אתמול הוא טבל, ובערב הוא כבר עשה ערב שמש. אז הוא יכול להיכנס ולהקריב. אבל אם אתמול הוא לא טבל, ולכן בערב הוא לא עשה ערב שמש, אז הוא לא יכול להיכנס להקריב באותו יום. מדייקים חברים של רב נתן, על מה כסבר, או התנה של הברייתא, אם אומרים שזה ברייתא, או מי שאמר את המאמר הזה, סובר, שכמו שאנחנו יודעים שזב אסור לו להיכנס להר הבית ולעזרת נשים, בטח לא לשער ניקנור, הרי הסדר הוא כזה, יש שלוש מחנות, מחנה כהונה, שזה ממש ההיכל, האולם, העזרה, זה מחנה שכינה, אחרי זה יש מחנה שכינה, מחנה כהונה, אחרי זה יש מחנה לוויה, שזה הר הבית ועזרת נשים. אחרי זה יש מחנה ישראל שזה ירושלים, העיר ירושלים. מצורע, שולחים אותו מחוץ לשלוש מחנות. אסור לו להיכנס לתוך העיר. זב, משתלח מחוץ לשתי מחנות. אסור לו להיכנס לבית מקדש ולהר הבית. תמי מת, משתלח מחוץ למחנה שכינה, ומדרבנן גם מחוץ למחנה לוויה. בכל אופן, זב עצמו, אסור לו להיכנס להר הבית. כאן שאנחנו רואים שהזב צריך להמתין, להיטהר, לא רק, הוא לא מספיק שהוא טובל, אלא הוא צריך להמתין לערב, אחרי שהוא טובל הוא נקרא טבול יום. בערב הוא נקרא שהיה לו ערב שמש. כל זמן שהוא טבול יום של זב, שעוד לא היה ערב שמש, דינו לעניין להיכנס למחנה לוויה, שהוא נאסר כמו זב דמי. כך שמע אביי את החברים של רב נתן אומרים. והוא התערב. אמינא לאון ענה, אמרתי להם אני, מזה שאתם אומרים שהוא סובר שטבול יום של זב הוא כמו זב, אם כן אתם סוברים שמה שהוא אמר, מתי הוא בא אל פתח אוהל מועד, בזמן שהוא טבל ועשה ערב שמש, דיינו שהוא כבר טבל אתמול, הוא למד את זה ממשמעות של הפסוק, הוא ביום השמיני, אחרי שהוא טבל אתמול, ביום השמיני, הוא בא לפני השם. משמע שלפני זה אסור לו לבוא. כי הוא היה טבול יום. בזה שהוא טבל זה לא הספיק, הוא צריך להמתין שיהיה ערב. שאלת השאלה, אלא מעטה. גבי נזיר תמה שנטמע באמת בתוך ימי נזירותו נמי. דכתיב גם אצלו כתוב, וביום השמיני, חגרסה, יביא שתי תורים או שני בני עונה אל הכהן, אל פתח אוהל מועד. גם שם תדייק מזה שכתוב, הוא ביום השמיני יביא אל פתח אוהל מועד, מתי הוא בא אל פתח אוהל מועד לשער ניקנור, דווקא בזמן שהוא טבל אתמול ועשה ערב שמש בערב, אבל אם הוא לא טבל אתמול אלא היום, הוא לא יכול להיכנס לשער ניקנור, כי הוא יהיה טבול יום. וזה לא ייתכן שכדי שנזיר שנטמא טומאת מת יוכל לעמוד בשער ניקנור, צריך שהוא יטבול אתמול, ובערב שיהיה ערב שמש, רק עכשיו הוא יכול לבוא לבית המקדש אחרי שהוא עבר ערב שמש, כי הרי מכדי, שערי ניקנור, איפה עומד שער ניקנור? זה הכניסה שנכנסים מעזרת נשים לתוך העזרה. אז אומנם העזרה עצמה יש לדין שמחנה שכינה. אבל המקום של השער עצמו, שער ניקנור, ודאי אין דינו כמו מחנה שכינה. והראיה, כי כשאנשים שבאים להיטהר, צריכים להביא את קורבנותיהם כדי להשלים את הטהרה, יכולים לעמוד בחלל של שער ניקנור, והרי אלה אסור להם להיכנס למחנה שכינה. זאת אומרת שהחלל של שער ניקנור יש לו דין עדיין של עזרת נשים, שהוא כמו הר הבית, שדינו כמו מחנה לוויה, שמותר להם להיכנס לשם. והתניא ברייתא, שאפילו טמא מת, שלא טבל בכלל, הוא עדיין בטומאתו, מותר להיכנס מהתורה במחנה לוויה, ולא תמי מת בלבד שהוא נטמע ממת, אלא אפילו המת עצמו מותר להכניס שם, שנאמר, ויקח משה, שהיה לוי, את עצמות יוסף אמו, מהי אמו? אמו במחיצתו, אמו במחנה לוויה. אז אם המת או תמי מת יכולים להיות במחנה לוויה, אז אם תמי מת אבל, רק שלא עבר הערב, לא נהיה ערב עדיין, שהוא טבול יום של תמי מת, לא יכול להיכנס למחנה לוויה, כל שכן שהוא יכול. ותפרש את הפסוק, ביום השמיני יביא אל פתח אוהל מועד, שהוא בא לשער ניקנור, זה לא שדווקא ביום השמיני הוא בא אל אוהל מועד ולא לפני כן. אלא בסך הכל הפסוק בא לומר, מתי הוא מביא את הקורבנות? מי היום השמיני? זה חייבים לבאר לגבי נזיר שנטמא למת. אותו דבר גם נדחה את הראייה שלכם, אתם חברים של רב נתן, שמה שכתוב ביום השמיני שהוא בא אל אוהל מועד, הוא בא לפני השם, שהוא בא לשער ניקנור, דייקתם שזה דווקא ביום השמיני ולפני כן אסור? נדחה את הראייה שלכם, שרציתם לומר שבגלל שהוא טבל ביום השביעי, ולכן בערב הוא כבר נהיה היה ערב שמש, אז לכם מותר לו ביום השמיני להיכנס, אבל אם לא היה ערב שמש אסור, זה לא ראיה. נדוחה את הראיה שלכם, כי את אותה ראיה, לכאורה היה צריך לומר גם את מימת, ובת מימת אי אפשר לומר את זה. אלא אומר אביי, יש הבדל בין שני סוגי טבול יום של זב. תלוי מה חומרת טומאת הזב. הרי אמרנו שיש הבדל אם הוא ראה ראייה אחת, או שתי ראיות, או שלוש ראיות. אם הוא ראה ראייה אחת, אנחנו לא מדברים עליו, הוא תאמר רק ליום אחד, לא צריך בכלל להביא קורבנות. תובל באותו יום, ובערב הוא נהיה טהור. אבל אנחנו נדבר על מי שראה שתי ראיות, או שלוש ראיות. אם הוא ראה שתי ראיות, אז כשהוא תובל ביום השביעי, חסר לו רק דבר אחד להתאר לגמרי, שיהיה ערב, ערב שמש. אבל אם הוא ראה שלוש ראיות, אז כשהוא תובל ביום השביעי, חסרים לו שני שלבים כדי להתאר, גם שיהיה ערב, ערב שמש, וגם למחרת להביא קורבנות. אז אם הוא רק היה זב של שתי ראיות, טבול יום של זב כזה, לאו כזב דמי. כי חסר לו רק שלב אחד, שיהיה ערב, מותר לו להיכנס למחנה לוויה. ואפילו האחי, לעניין, אפילו כך, לעניין טבול יום של זב שלא ראה שתי ראיות, אלא שראה שלוש ראיות, שכדי להתאר אחרי שהוא טבל ביום השביעי, לא מספיק לו שיהיה ערב, אבל צריך שלב נוסף להביא קורבנות, צריך שני דברים כדי להתאר. עליו באמת נאמר, מתי הוא בא בזמן שהוא טבל ועשה ערב שמש, ש... כיוון דמחוסר כפרה, כיוון שחסר לו שני דברים, אז כל זמן שהוא עדיין לא, היה לו ערב שמש, לא היה לו, לא נכנס למחנה לוויה. זאת אומרת, טבול יום של זב בעל שתי ראיות, נכנס למחנה לוויה. טבול יום של זב בעל שלוש ראיות לא נכנס למחנה לוויה. מה ההבדל? כי טבול יום של זב של שתי ראיות חסר לו רק ערב שמש. שלב, רק דבר אחד בשביל להתאר. אבל אם הוא של שלוש ראיות, חסרים לו שני דברים. גם ערב שמש וגם להביא קורבנות. לכן הוא לא יכול להיכנס למחנה לוויה. ואיך הברייתא דורשת את זה מהפסוק, הוא ביום השביעי, הוא בא לפני השם אל פתח אוהל מועד. שזב מחוסר כיפורים, אם הוא בעל שלוש ראיות, שהוא לא רק מחוסר כיפורים, אלא הוא עדיין רק טבול יום, עדיין הוא זב בעל שלוש ראיות, שטבל, אבל עדיין לא נהיה ערב שמש, ועדיין לא הביא קורבנות, הוא אסור לו להיכנס לשער ניקנור. שהרביעי, או מחוסר כיפורים שבא להקריב קורבנותיו, במחנה לוויה כאי. הוא עומד במחנה לוויה, אסור לו להיכנס למחנה שכינה. ואם כן, המייקה קרי לי, למה הפסוק קורא לו, הוא בא לפני השם אל פתח אוהל מועד. אוהל מועד זה מחנה שכינה, אסור לו להיכנס למחנה שכינה. אלא זה בא למימרה, זה בא ללמד אותנו. מה הטעם? כמו שבאוהל מועד, שאוהל מועד זה המשכן, זה ההיכל עצמו, אולי אפילו העזרה, שזה מחנה שכינה, שם ודאי מחוסר כפרה לא עיל. שם אפילו אם הוא טבל וכבר היה ערב, אסור לו להיכנס למחנה שכינה. אף למחנה לוויה נעמי, גם במחנה לוויה אומרת התורה, זה מחוסר כפרה לא עיל. שזב בעל שלוש ראיות, שטבל, אבל עדיין לא היה לא ערב שמש, בטח לא קורבנות, אסור לו להיכנס אפילו למחנה לוויה, אסור לו לעמוד בשער ניקנור, אלא הוא צריך להמתין שיהיה ערב שמש, ורק למחרת הוא יוכל לבוא, כשיהיה חסר לו רק שלב אחד של הבאת קורבנות, הוא יוכל לבוא למחנה לוויה ולעמוד בשער ניקנור. שואלת הגמרא, והתה מנהלן, מניין אנחנו לומדים שבאמת מחנה שכינה אסור למחוסר כיפורים להיכנס. דתניא, תורה אומרת לעניין תמי מת, כל הנוגע במת, בנפש האדם אשר ימות, והוא לא מתאר את עצמו, לא התחתה. מה, הוא נכנס לבית המקדש? אסור לו, את משכן השם תימא. עד כדי כך שהוא חייב קראת, ונחרטה הנפש ההיא מהמאה, אתה יודע למה? כי מי נידה לא זורק עליו, לא זרקו עליו מי אפר פרה אדומה. ואז מוסיפה התורה עוד שתי מילים, תמי יהיה. זה בא לרבות, טבול יום, שטבל ועדיין לא היה ערב, אסור לו להיכנס למחנה שכינה. מה שמסיים הפסוק ואומר, עוד תומעתו בו, זה בא לרבות, שאפילו אם הוא כבר לא טבול יום, כבר היה ערב שמש, אבל הוא בסוג תומה כזאת, כמו מצורה, כמו זב בעל שלוש ראיות, שצריך להביא קורבנות למחרת, כל זמן שהוא עדיין לא הביא קורבנות למחרת, שהוא מחוסר כפרה, מחוסר להביא קורבנות כפרה, הפסוק בא לרבות מחוסר כפרה, שגם הוא אסור לו להיכנס למחנה שכינה. אתה לא רק להיכנס לשאר ניקנור, שדינו כמחנה לוויה, כמו עזרת נשים. עד כאן דף ממדלת.